נמצא איתנו על הקו סגן אלוף במילואים, אופיר קורזים, טייס קרב, שסיכן את חייו עשרות אם לא מאות פעמים למען כל אזרחי מדינת ישראל, גם, כולם ללא יוצא מן הכלל. וכצפוי, כמו שאמרנו בפתיח של התוכנית, הדעה שלו די ברורה, הדעה שלנו גם די ברורה, אבל בכל אופן, אופיר, צהריים טובים.
צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
תנסה, תראה, אנחנו, שאני אומר, אנחנו, אני אדם חרדי, מבני ברק, מזוהה מאוד ככה, גאה מאוד במה שאני, ולא פעם כשמערכות השלטון ניסו לעשות דברים, אמרנו, זה הולך לפגוע באורח חיי, זה הולך לפגוע בצביון, זה הולך לפגוע וכיוצא בזה. אתה נזעקת בתקופה האחרונה בעקבות מהלכים כאלה שהממשלה מנסה להוביל. איפה ולמה זה אמור לפגוע בצביון חייך, באורח חייך, במטרות חייך, בתכלית חייך כיהודי גאה, ואני יודע שאתה יהודי גאה, במדינת ישראל?
אז אני אענה לך. ראשית, תרשה לי לאחל קודם כל לחולי בריאות לראש הממשלה, שיחזור אלינו במהרה בימינו. שנית, אני רוצה להודות לכם על הפתיחות שאתם מעלים אותי לשידור דווקא ביום הזה. אני מקווה שזה מתוך הבנה של גודל השעה. מיתן וכל השבטים בישראל, כולי אנשים מהמחנה שלי, גם הם ירבו לנהוג כמוכם. אני חושב שאתם עושים מעשה חשוב ואמיץ. אני אענה לשאלה שלך. אז אני באמת מצאתי את עצמי בדילמה מוסרית קשה מאוד עם החקיקה הזאת שעוברת. אחת שאני הבנתי אותה ועשיתי כל שביכולתי כדי להעמיק בדברים ולקרוא את החוקים ולחפש כמה שיותר פרשנויות, כמו שאתם כמובן נוהגים לעשות שאתם לומדים תורה. בסופו של דבר אני רואה את החקיקה, אפילו את עילת הסבירות, כחקיקה ששמה אדם, במקרה הזה פוליטיקאי, מעל החוק. ואני חושב שבסופו של דבר הצדק, חוש הצדק הפנימי שלי, שרובו מבוסס בסופו של דבר על התורה, אומר שאנחנו באנו כולנו מאפר וכולנו נשוב לאפר, ולכן בעיניי אף אדם וגם אף פוליטיקאי לא ראוי להיות מעל החוק, על אחת כמה וכמה שרים שקובעים בהחלטות שלהם גורלות של רבבות. גם ספר התורה בסוף מנחה אותנו למצוא לנו ולחזק את מערכת המשפט. מין הפסוק שאתם ודאי מכירים טוב ממני, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני אלוהיך נתן לך, שכתוב בדברים פרק ט"ז פסוק כ', הוא זה שמנחה אותי והוא זה שמצאתי עצמי בדילמה מולו, ובסופו של דבר נאלצתי בשברון לב גדול שימים ארוכים אני סוחב אותו על הכתפיים, לקבל את ההחלטה שאני אומר באמת במלוא הכנות, זאת ההחלטה קשה והכואבת ביותר שקיבלתי בחיי, להודיע למפקדיי שאני מקפיא את התנדבותי, תוך ידיעה שאני לא יודע לכמה זמן זה יימשך, זה נגד כל ה...
כן, אבל אני שומע בסבלנות רבה, ואני חייב להזין, אני חייב להגיד, מאוד, מאוד, אתה מדבר דברים של אדם שאכפת לו ומבין, והוא יהודי גאה בארץ ישראל. מה צרם לך? מה קרה? תספר לנו מה קרה.
צרם לי ש... קודם כל, אני לא אחזור מה שאמרתי, בעיניים שלי, שם את עצמי באמונה שאני יכול להסתכל על הדברים בצורה ניטרלית, אז אני חוזר רגע על מה שאמרתי רק בקצרה הפעם. עילת הסבירות, אני אדבר רגע רק עליה, אני שם רגע בצד את יתר הדברים. לתת פטור לאדם שהוא שר, מילה מהצורך לנהוג בסבירות, בעיניי זה מעשה שהוא לא צודק, הוא נוגד.
אחד מי נתן פטור, שתיים מי קובע מה זה סבירות, כן?
לא, הצעת החוק מציעה לתת פטור. וסבירות, יש שופטים בישראל, ואפשר לתת להם ולהאמין שמי שמינה אותם, יש ביכולתם להבדיל בין קודש לחול, בין סביר לבין לא סביר.
אתה יודע, אנחנו מדברים על עולה שבחיים לא תסתיים. קודם כל, אני חושב שאתה קצת פחות בפרטים, קהילת הסבירות וחוק קהילת הסבירות, וכל זה ש-98% מהאנשים שמדברים אליהם, מושג מה מדובר, לא מדובר להפקיע מכך שלבית משפט תהיה בקרה שיפוטית, או בקרה חוקתית, או you name it, לא משנה, על החקיקה שתתבצע בכנסת על ידי פוליטיקאים נבחרים. בסדר? לא מדובר על זה, נקודה. אלא השאלה, ואני יכול להגיד לך, כאחד שנמצא בבית משפט לא אחת, עדיין גם ההחלטה של השופט מבאר שבע לא דומה להחלטה של השופט מירושלים, שלא דומה לשופט, שאומר החלטה מבחינת הראייה לגבי כל דבר, לגבי כל דבר. אז ככה עכשיו עוד יותר, גם במרכאות במחנה שלך, יש כאלה שהם בעד שינויים כאלה ואחרים, ואומרים מה שקורה בבית משפט הוא לא דבר טוב, רק זה קיצוני מדי. זה או כאלה שלא אוהבים. אז מה קרה פה שאתה כאזרח, שנשמע אזרח אחרי, שתורם למדינה, וכבר נגיע למה הטייסים חושבים שהם שווים יותר מאחירניקים, או מכל מיני כאלה ואחרים. אבל קודם כל, אבל מה נזעקת? מה אתה מרגיש? אתה אומר, חיי לא ייראו פה אותו דבר, אחרי היום שהחקיקה הזאת תעבור. דיבר פה לפניך, אגב, השר גולדנו, ואמר משהו... עוד מילה אחת רק אופיר, אנחנו נמצא עם אופיר קורזים שהוא טייס קרב, אני מזכיר למאזינים שמצטרפים כרגע, ונמצא במחאת המילואים ניקים, איך זה נקרא, אני לא יודע, אחד מסוגי המחאות האלה, אבל אמר השר גולדנופ, אני יודע במשך שנים שבסופו של דבר הדברים נחתכים בכנסת, בפרלמנט, ולא במחאות רחוב, מחאות רחוב נותנות רוח גבית, מחאות רחוב עושים אווירה, מחאות רחוב מבעות דעה, זה בסדר, זה מצוין, גם החרדים עשו הפגנות קצת יותר, הפגנות יותר גדולות, אבל בוא נניח לעניין. מה כרגע, מה ישתנה בסדר היום האזרחי האידיאולוגי שלך במידה והחקיקה הזאת תעבור באופן כזה או אחר?
אז אני אענה, ואני אתחיל, יש תשובה גם אני מניח שתהיה קצת יותר ארוכה, נשמח, אני יכול להשלים אותה. אני אתחיל עם מה ששמעתי והקשבתי בקשב רב לדבריו של הרב יצחק גולדקנופ, ואני אתחיל עוד פעם, מבחינת הפרקטיקה של מה שכאב לי, עניתי קודם, אבל אני רוצה דווקא כן להתייחס לתמונה יותר רחבה. אנחנו נמצאים היום, והסיפור שלי האישי הוא לא הסיפור. הסיפור הוא סיפור של מאות אלפי הישראלים שיוצאים לרחובות וצועדים בתחושה שחרב עליהם עולמם. אני מרגיש שאנחנו נמצאים בנקודת שפל גדולה מאוד בעם ישראל, דווקא בימים שבין המיתרים, שתזכור את לכולנו. וכאב לי מאוד כשבדבריו של יצחק גולדקנופ שמעתי אותו אומר שאנחנו נלך חזק עד הסוף, דיבר על כסף, קצת על תקציבים שהצליח להשיג. בעיניי אנחנו ברגע היסטורי שנדרש בו מנהיגות, ואני מצפה מהמנהיגים שאני בחרתי בהם לכנסת, כמו גם מהרב יצחק גולדקנופ שהוא נציגכם בכנסת, לנהוג במנהיגות זו שגם נלמדת בבית ספר לקצינים. מנהיגות תפקידה לאחד את כל חלקי העם הקרוע שלנו, ויש נקודות, אגב מלמדים את זה גם בבית ספר לקצינים וגם בקורס טייס, שאדם צריך רגע לזהות שיש הבדל בין התוכנית המקורית שהוא יצא איתה, או תוכנית הקרב שהוא יצא איתה, בדוגמה של הצבא, לבין מה שקורה בסופו של דבר בשטח. ומה שקורה כרגע בשטח, כמו שכולם יכולים לראות, הוא שיש קרע גדול מאוד בעם ישראל, רבבות, נקראים, בוכים, כולל אני, וזאת נקודה שצריך לבעיניי, ככה אני רואה את הדברים, לעצור ולחשוב על ההשלכות, ולא להמשיך קדימה בכיוון המקורי שאיתו יצאנו.
אופיר, תנסה להתקדם, אבל מה מציק? מה, איך סדר היום שלך, איך החיים שלך יראו שונה כאזרח אחראי, כאזרח תורם, כאזרח שבמלחמת לבנון השנייה עזב פעילות מאוד חשובה בחול, בא לארץ, עלה על מטוס קרב וסיכן את חייו למעני ולמעני ולמען כל האחרים. איך החיים שלך יראו אחרת באותו יום אם עילת הסבירות תעבור באופן כזה או אחר?
אז זה לא מדובר רק בעילת הסבירות, הממשלה מציגה את התוכנית המלאה, כולל דברים גם שהשר דיבר עליהם לפניי. ואני מדבר בהקשרים של מערכת המשפט. וכשאני רואה את מערכת המשפט שמדינת ישראל רוצה לשים אותה בסופו של דבר, שהיא תהיה זו שתנחה את דבריה, מול מערכת משפט כזו שמוצעת לי כאזרח, היא בעיניי נתפסת, נראית כמערכת שהיא לא הוגנת, היות והיא מבטלת את כוחה של הרשות השופטת, ובפועל הלכה למעשה מבטלת את הדמוקרטיה הישראלית, או משנה אותה בצורה שהיא נוגדת את ערכיי. ולכן, מול הדבר הזה, אני בתוכי, כמו שאני ניסיתי כמיטב יכולתי גם פה, להסביר שזה פשוט, זה לא קשור, אני לא רוצה שתמיד שום מילה חוזה, זה אחוש צדק פנימי שלי, אומר לי, שהדבר הזה הוא לא הוגן. יש כאן חוסר הגינות.
אופיר, אני קצת מוחזב. אני ציפיתי שתשכנע אותי ואת המאזינים באופן קצת יותר מוחלט, באופן הרבה יותר אבסולוטי. אני שומע ממך סיסמאות שאני מבין שזה כואב לך, אבל אתה לא יודע להצביע לי על שום פרט, על שום פרט. אני יכול עכשיו...
בוא אני אצביע. אני רוצה לעזור לך כדי להסביר. אני אתן עוד דוגמה. אני חושב שכנסת ישראל לא יכולה למנות לשופטים בהיעדר חוקה. זה דבר שהוא, אני חושב ששר בישראל לא יכול למנות אנשי ציבור בכירים, בלי שתחול עליו.
רגע, רגע, בוא נעצור על דבר דבר, ננהל. אמרת כנסת ישראל לא יכולה למנות שופטים בהיעדר חוקה. זה היה טוב עד שבנימין נתניהו חזר לשלטון, זאת אומרת, זה לא טוב מרגע שזה פשוט, זה מה איך אומרים? זה לא אותו דבר, בגלל שזה, או איך אמר יאיר לפיד בעזרת, זה לא אותם אנשים. בגלל שזה לא אותם אנשים? איפה הבעיה? לא הבנתי. זה היה טוב, זה עבד 75 שנה, זה עבד מצוין, פתאום, בגלל שיש אנשים שנבחר שלטון לא כמו שהם אוהבים, פתאום זה לא טוב? מה קרה?
לא הבנתי. שופטים ממונים על ידי ועדה לבחירת שופטים.
יופי, אז איפה הבעיה?
הצעת החוק מדברת על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. ואני מרגיש שההצעה שהונחה על שולחן הכנסת היא הצעה שהיא אינה צודקת, אינה הוגנת.
במה?
אינה עומדת במבחן הצדק שלי. אז אני אומר, היות ואני רוצה לחיות במדינה דמוקרטית, בה הרשות השופטת היא רשות עצמאית, לתת לכנסת או לרשות המבצעת עודף כוח בוועדה לבחירת שופטים, הוא מפר את האיזון.
לטובת המאזין שלא יודע, בוא נעשה סדר. הכנסת היא ריבון העם. יש במדינה דמוקרטית הפרדת רשויות, אוקיי? יש את הרשות המחוקקת, יש את הרשות המבצעת, יש את הרשות השופטת, ויש גם את הרשות האוכפת, בסדר? עכשיו, כשמדובר, כשיהיה מעט יותר משקל לרשות המחוקקת, זה מבטא את רצון העם, כפי שהעם הלך ובחר בקלפי. איפה העיוות בזה?
העיוות בזה הוא שרשות שופטת בעיניים שלי, במהות שלה, היא רשות שהיא ניטרלית. היא הרי אמורה להיות זו שמפקחת על ה... היא ניטרלית במהות.
בין השאר, היא לא מפקחת? בין השאר היא מפקחת גם על פעילות הכנסת לעשות, לוודא שהתהליך והדברים נעשו כחוק וכדין. מה שקרה פה אגב, בשנים האחרונות, מאז פרק את המהפכה שלו, שהם גם נכנסו לשיקול הדעת של המחוקקים. הם לא נבחרו להיות מחוקקים, וחלק מהטענה שיש גוון מאוד מאוד מסוים, של ציבור מאוד מאוד מסוים, שבשבתו כבית דין גבוה לצדק, פתאום אתה רואה, איך הוא אמר, זה האג'נדה של רותי, והוא אמר, זה אנחנו כמו משפחה פה. ואז אומרים, טיפ-טיפה ישנו איזה. אגב, דברים יצטרכו להיות מוכרעים ברוב קולות, או בפה אחד. איפה הצעקה? איפה אתה חושב שאני ואתה פתאום נקום בבוקר ויפגעו, מה, יקחו לנו את, יפגעו לנו בקניין שלנו? במה?
אני אסביר. היות ואנחנו מסכימים שזאת רשות, השופטת היא אמורה להיות ניטרלית והפוליטית. זה אני אומר, יש פה מחדל של בוני המדינה. שלא השכילו להגן בחקיקת יסוד מיוחדת את מערכת המשפט של ישראל, כזו שתחייב אותנו לעשות בשינויים בהסכמה רחבה. אני אומר, נהפוך הוא, אני מושיט, קודם כל אני תמיד מושיט יד, אני אוהב ישראל, אני יהודי, ואני, יש לי סבא, זכרונו לברכה, שהיה יהודי, ומבחינתי המצפן שלי בחיים, ואני אומר, אנחנו בסופו של דבר עם אחד, ואני מבקש שאנחנו כעם אחד, נעשה שינויים במערכת השופטת שלנו בהסכמה רחבה. אני מייחל ליום שבו כנסת ישראל תחוקק חוק שתגדיר את מה שאני אומר עכשיו בחקיקת יסוד, שיש לה מעוגנת ברוב מיוחד, שאומרת, רבותיי, אני גם רוצה לומר, אני מקבל את הטענות שיש כנגד הרשות השופטת ואת הרצון שלך לאזן אותה, והכאב שלך ושל הציבור שאתה מייצג נשמע, ואני רוצה להקל עליכם, אני רוצה לעשות שינוי במערכת המשפט, אני מכיר בצורך שלי לעזור לכם, להקל על הכאב שלכם. אני רק אומר, רבותיי, נעשה את
משפט סיום, אופיר, בבקשה.
משפט סיום, אנחנו בין המצרים, 40 לפני 9 באב, אני בחיים לא יחסתי כל כך הרבה כובד משקל היום הזה, כמו שאני מרגיש כפיו היום. אני קורא למנהיגות שלכם, אני קורא למי שמקשיב לי, רבותיי, טובת העם, מעל הרצון לקדם את החקיקה הזאת כאן ועכשיו. יש רגעים שצריך רגע לעצור, לאחד בין השורות, למצוא את הדרך שבו אנחנו יכולים לתפקד ביחד במדינה הזאת הזאת, כעם אחד, אמת לאמיתה. מודה לכם מקרב לב, שהעליתם אותי לשידור ביום הזה.
סגן אלוף אופיר קורזים, טייס קרב בצהל מזה כעשרות שנים, מתנדב עד היום בכל שירותי הביטחון, ולא נוכל לפרט במה הוא עושה כיום. תודה רבה לך, צהריים טובים. כל חי תמיד איתי.